אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה שעה שנייה, מוטי קופפר, יעל ירבר, פסח באגד, כאן אפרת ברזל עם רותי גרינגליק, אמא של שאולי. את יודעת מה, זה לא נעים להגיד, אבל זה אחד ההרוגים המפורסמים במדינה, בגלל היינו בסוף השעה הראשונה בשירה שלו, בפרויקט של החיים שהשתנה.
כן.
אני, וסיפרתי לך על אח שלי, שרצה לבוא איתי לפה. הוא לא בא בסוף כי הוא לא יכול היה, אבל הוא מאוד רצה. אז יש משהו בכוח של אדם, גם כשהוא לא נמצא פה. אמרת, הזכויות של האנשים שאוגרים, כן, זה שדר תדר, בשביל אח שלי, שאולי הוא דוס, כאילו, מבינה? אז יש לו כוח בשירה שלו, מה שלא יהיה. מה שאני רוצה לשאול אותך, זה החלום שלו לשיר, והחלום שלו לעזור למדינה עכשיו. הוא ויתר על חלום השירה, ואמר להם שהוא לא בא, הוא לא ממשיך,
והוא פרש.
והוא נסע לעזה. האמת רותי, אני לא מתפלא, כאילו, על הילד הזה, כי ילד הוא תוצר של מערכת הורית, הוא סופג משהו. אני זוכרת שיצאנו מפה מסעודת שבת, אני זוכרת אפילו מה בישלת, היה מרק, בערב, מרק אוף, והיה גוש קטיף, היה גירוש גוש קטיף, ואתם לא הייתם פה.
עברנו לגור שם.
ואני זוכרת את עצמי, שואלת את מי, כי כאילו כולנו רעננים, הם לא פה, הם לא היו פה, כאילו באתם, בדיוק חזרתם, אז ויש לי זיכרונות כאילו, ואז באנו פה לאכול, ואתם לא גרתם פה תקופה.
היינו חצי שנה בגוש קטיף, בנבד קלים, גרנו בדירת אירוח של
אחותי.
חמישה ילדים בשני חדרים, ארון ארבע דלתות. ישבנו בשולחן שבת כשלא היה צריך לקום להביא את המלח כי היינו צמודים לשייש. ואחר כך שחזרנו, אחרי כמה ימים, ביקשו ממני בתור עובדת סוציאלית לבוא למלון לעזור עם המפונים. וגרנו שלושה שבועות עם המפונים בירושלים במלון שלום. ואז חזרנו הביתה, אבל הדבר הזה צרוב, ומה שקורה עכשיו זה...
זה שכפולציה כזו.
מטורף.
לא, אבל למה אני אומרת את זה, רותי? כי ילד הזה היה בגירוש גוש קטיף, בן כמה היה, שאולי?
שש.
שש. זה ילד בן שש, רואה, יודע, מסתכל על אבא ואמא, עזבי, זה עוד לפני שהם מתמרדים, ויש להם מה להגיד, הם עדיין בספיגה טוטלית. והם רואים את אבא ואמא.
אני רוצה לתקן אותך. הם בספיגה טוטלית, גם כשהם גדלים, וגם כשהם מתבגרים, וגם כשהם בועטים. והחוכמה היא להאמין שמה שאתה שם בתוך הילד נמצא אצלו כל הזמן. וכשצביקה אמר לי, תאמיני בילד, ואמרתי, אני מאמינה בו בלב שלם, אז הוא אמר לי, אז תאמיני שגם שהוא ילך לדבר הזה, שלא מתתי על הריאליטי, אני לגמרי, ברגע ש... נפל לי הסימון שאמרתי, רגע, מה, ברור? אז היינו איתו באש ובמים. ובאמת, ביום פקודה, הוא בחר בבחירה שלא היה לי בכלל, כולם התעלפו על הבחירה הזאת. לא היה לי ספק שזאת תהיה הבחירה שלו.
בגלל זה אמרת בלוויה שאני הפכתי לאם שכולה, ובאותו רגע לאמא גאה?
לגמרי.
מאיפה הבאת את המשפט הזה, בלוויה?
אני לא רציתי לדבר, ולא רציתי להספיד, ולא רציתי כלום. וגיסי, השדכן שלנו, תכלס.
אח של צביקה?
לא, הבעל של אחותי שרה, שהוא ראש רשת צביעה. לקח אותי הצידה ואמר לי, רותי, למה את לא רוצה להספיד? אמרתי לו, כי אין לי מה להגיד. וידום אהרון, נגמר לי. הסתכל עליי ואמר לי, יש לך מה להגיד? תחשבי על זה. וקמתי בבוקר ועמדתי ליד השידה שלי, בעומד כתבתי את ההספד. לא מחקתי מילה. ואני חושבת שהגאווה היא באמת בבחירות שלו, שהן באמת מאוד מאוד הבית.
כי הגאווה הזאת של ילד שמסיים את חייו כקדוש, למען עם ישראל. זה התכוונת.
הרוג מלכות. הרוג מלכות. את יודעת, הוא היה מתפלל עם צביקה, כל הבנים שלי. ניגיל מאוד צעיר, צביקה חזן בימים נוראים, עובר לפני הטבעה. אבא שלו היה חזן בשוויץ 20 שנה, עובר במשפחה, קולות מאוד מאוד מיוחדים, והוא הפך את הילדים ללהקה שלו, מקלה. וכשהוא, מגיל 6, הילדים שלי עומדים מול מאות אנשים ומתפללים, סולו ומרגשים, ואומר להם, אתם אין לכם זכות להשאיר את הקול שלכם בבית, כי אתם, יש לכם תפקיד לרגש את האנשים, כי מה האנשים רוצים בראש השנה ויום כיפור? להתרגש.
זה מה שהם רוצים, להתחבר, נכון. רגש מחבר.
נכון, ושירה מילד. אי אפשר לשמוע את ההקלטות של שאול, צביקה היה אוסף את כל החזנים ברעננה, החזנים תמיד זה עם שלא מת אחד על השני, כל אחד רוצה את התהילה לעצמו.
את כנסת שלו.
אסף את כל החזנים, והם היו עושים פה חזרות, ומלמדים אחד את השני, באיזה מנגינה אתה עושה את זה, והילדים היו יושבים איתם.
אז מה את רוצה? ברור ששאולי יאהב לשיר, יראה את העוצמה שבשירה, וירצה לתת אותה החוצה.
כן. הוא הבין שזה, הוא הבין לפניי, שזה התפקיד שלו בעולם.
דיברנו קודם, רגע, עוד שאלה על הלוויה, כאילו, לא שתי שאלות על הלוויה. מי החליט לשים את הקול שלו ושל מיכל? בואי נגיד המאזינים, למי שבטעות לא... לא, כי אם בן אדם רוצה להתחבר לבורא עולם ולפקוט, זה לקלוט את שאולי נקבר בבית הקברות ברעננה, והקול שלו...
עוטף את כל ה... פשוט הקליטו שיר.
כמה זמן? אחורה.
אני חושבת לפני חצי שנה.
תגידי תמיד.
ליום הזיכרון.
לא, כי זה כאילו, אתה רואה את זה.
עד אחרי הנצח.
כן.
אנחנו עוד ניפגש, לא זוכרת את המילים בדיוק.
וזה מילים שהיו הכי מדויקות, שבו אדם חוזר לאפר, כאילו, אין יותר מדויק מזה.
ממש.
ואחוות אחים, והכל, כאילו הנפש התערבבה שם, ואת וצביקה עומדים שם. של מי היה רעיון לשים את השיר הזה?
אני חושבת שצביקה ומיכל, זה היה מאוד ברור לנו שאנחנו לא... שמוזיקה חייבת להיות בלוויה הזאת, כי זה היה ממש תמצית חיינו וחייו, ולא היה יותר מתאים מזה.
וידעת שצביקה ישים את המדים של שאולי?
הוא... בטח. הוא לקח את החולצה, צביקה אלוף משנה, הוא היה מגד במילואים 7 שנים בשריון. הוא מאוד מאוד מחובר לצבא. ואנחנו, תקומת מדינת ישראל בארץ ישראל, זה באמת ערך עליון בבית.
אז אני חוזרת שנייה לגוש קטיף. לילד הזה, וכל הילדים שלך שקולטים את המסירות נפש שלכם. מה, הם לא הלכו לבית ספר?
הוא היה באמצע כיתה א', הוא היה זורק את האופניים מתחת למדרגות ואומר לי, פספסתי את ההסעה, כי עברתי אותו כיתה באמצע כיתה א'.
כי?
כי עברנו לגור בגוש קטיף, באמצע השנה.
זהו.
וזה לא היה פשוט. אז אני, לזה לוקח אותי לחוסן, שמישהו עצר את צביקה ברחוב ואמר לו, תגיד, אשתך הייתה חולה עכשיו בסרטן שנה, שבועיים מאז שגמרתי את ההקרנות, ירדנו לגוש קטיף. ואני חושבת שמישהו, אני זוכר שמישהו עצר אותו, אמר לו, תגיד, מה אתם עושים לילדים שלכם? אז צביקה אמר לו, הילדים יסתדרו וילמדו, וזאת הייתה תקופה מכוננת בחיינו, לא פשוטה בכלל, אבל זה היה אחד הדברים הכי חשובים שעשינו.
כאילו מה ילד יהודי לומד? פי כמה מבית ספר על אבא ואימא שלוקחים אותו כדי לשמור.
את יודעת, אנחנו כל הזמן מדברים על דברים. אנחנו מדברים לא להגיד לשון הרע. אנחנו מדברים ללכת צנוע. אנחנו מדברים על כיבוד הורים. בוא נראה אותנו עושים את זה, וזה מה שאמרתי לצביקה, כי אמרתי לו, תקשיב, יש לנו הזדמנות פז לא לדבר, לעשות. ארזנו 8 מזוודות. איזה 8? ארזנו 4, עכשיו אני נזכרת, רציתי 8. לא היה מקום. ואתה חי באיזה פשטות שאתה אומר, וואלה, באמת לא צריך את כל השפע הזה, זה כבר סיפור, זה לשיחה אחרת מה, עולם השפע עושה לנו. אבל בגדול, זאת הייתה חוויית חיים מכוננת, כי פתאום היה לנו הזדמנות לא לדבר, לעשות. אנחנו כל הזמן מדברים שגוש קטיף, ואנחנו רוצים, ואחותי גרה שם 17 שנה, ובעלה רופא של כל הגוש, הכל טוב. יש לך הזדמנות? תעשה אותה. אל תדבר. וחוסן לא נקנה בדיבורים. חוסן נקנה ומועבר לילדים כשאתה לא מוותר להם, כשאתה לא עושה במקומם. אנחנו הרי כולנו רוצים לחסוך לילדים את הצער. מה, את יודעת, בכל ההרצאות שלי, אני שואלת אנשים, מה אתם רוצים, מה אנחנו הכי רוצים של הילדים שלנו? אז אם אני מצמצמת לשתי תשובות, שהם יהיו מאושרים, ושיהיה להם ביטחון עצמי. המון תשובות מסביב שקשורות לזה.
נכון.
אז קודם כל, אני מסבירה שאושר זה לא מטרה. אושר זה ביי פרודקט, זה תוצאה. עם ילד משמעותי, שאולי היה מאושר בעזה. אני את הקול שלו באמת זכיתי. יש אמאות שלא ראו את הילד שלהם כמה שבועות, ואז חס וחלילה הוא נופל. אבל אני בבוקר שמעתי את שאולי בקול הרגיל שלו, שמח, מאושר, מלא.
באותו בוקר?
באותו בוקר, שעה וחצי לפני שהוא נהרג.
שהוא אמר שהוא מתקשר
להיחלש. להיחלש. כי הוא היה לא חלש. הוא היה מאושר שהוא עושה את המשימת חייו. ודרך אגב, תשאלי, הוא נהרג מאושר. ותשאלי את החיילים, הם כולם מאוד שמחים. כשהם עושים משהו, הם באים הביתה, אז הם מבאס אותם.
הנה, הם רוצים להבריא ולחזור. נכון. אפילו לא להבריא ולחזור.
נכון. ואם אנחנו רוצים ילדים מאושרים, בואו נעשה אותם משמעותיים. הם לא יכולים להיות משמעותיים, אנחנו קונים להם, עושים להם, עושים להם מערכת, או מביאים להם את הסנדוויץ' שהם שכחו, וגם כשילדים יותר גדולים, אז צריך להבין שאנחנו צריכים, החוסן הוא לא בדיבור, החוסן הוא לתת לילד להגיד, אני מאמין בך שאתה יכול לעמוד בפדיחה הזאת, במאמורה הזאת, בקושי הזה.
כי ככה הם מייצרים את העני עצמי שלהם, את
אמרנו,
הנעים עד הכיסוף.
חדר כושר.
בדיוק, ואז יש לך את חלקך בעשייה, וזה האושר.
נכון.
לא שעשו לך ופינקו אותך.
ואז הילדים מאושרים. ככל שאנחנו מנסים לעשות אותם יותר מאושרים, זה בור בלי תחתית. הם לא שמחים, הם לא מאושרים, הם רוצים יותר, הם, אוקיי?
ואנחנו מותשים.
ברור, ואנחנו כזאת רודפים אחרי האושר. הדבר השני, זה אם אנחנו רוצים שהם יהיו בעלי ביטחון עצמי, אנחנו לא יכולים לעשות את החיים, היינו מתים לחיות את החיים וללעוס להם את האוכל. זה לא עובד.
ושאולי נהרג עם ביטחון עצמי?
וואו.
איך השאלה?
מעולה, זה קישור מדהים. אני אגיד לך למה. כי כשאמרו ששאולי היה ענב, היו כאן פרצי צחוק מדהימים. כל החברים שלו, המאות חברים שישבו כאן.
לא, מה שהלך פה.
זה משהו. בכל אופן, אני אומרת, אז אמרו, למה צוחקים? כי שאולי היה מבסוט על עצמו, בעל ביטחון עצמי מאוד גבוה. את יודעת, תורת הזמרה של רבי נחמן, מסביר הרב ארז דרון, מה זה? ענווה אמיתית. ענווה אמיתית זה לא להגיד, לא, אין לי, מה פתאום, להיות כזה צולניק. לא. ענווה אמיתית זה לדעת מה שיש לך, להוציא אותו לאור העולם, ולהגיד, זה מהקדוש ברוך הוא, זה לא ממני. אבל אני, יש לי אחריות מלאה על מה שיש לי בעולם. אני צריך ללכת עם זה, אני צריך להפיץ את זה, כי יש לי. אז השאולי היה...
כי השם נתן לי.
ברור, יש לי את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. את יודעת, היו אומרים לילדים, אתם יפים, יש לכם קול יפה. הייתי אומרת להם, תקשיבו, זה שני דברים שקיבלתם בונוס.
בלי שהתאמצתם.
עכשיו תתחילו לעבוד. ושאולי היה בטוח בעצמו, אני לומדת ממנו. כמה להגיד, זה מה שגיסי אמר לי, יש לך מה להגיד. ואז נפתחו מעיינות המחשבה שלי, וגם...
עלתה לך על הידע שלו באותו רגע כשראית אותו באדמה?
לא.
עולה לך על הידע שלו? כי יש את התחלה וסוף
לי, כאילו. עלתה לי על הידע שלו אחרי הרבה זמן, אחרי כמה ימים, שפתאום אמרתי, וואי, אתם יודעים, רק את שאולי ילדתי תוך שעה בלי פידורל.
קל.
קשה, 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 ואז תענוג.
אבל את רואה שעלתה לך על הידע?
זה לא בא לי עם זה, בכלל יש לי עניין עם קברים ועם... אני לא חושבת שהוא, אני לא מסתכלת עליו שהוא שם.
לא הסתכלת?
לא הסתכלת, אני לא מרגישה שהוא שם.
הוא לא שם, אנחנו יהודים.
נכון.
הוא לא שם.
אבל אני אומרת, יש לי איזה עניין לא פתור, אני צריכה, לא נדרשתי לזה עד עכשיו.
Unfinished business or unstarted business?
Unstarted business. עוד לא נדרשתי לחשוב מה אני חושבת על קברים ועל...
אני, יש לי קושי גדול איתם.
אז אני לא, אז כרגע אני עוד לא, לא מתעסקת.
אבל עלתה לידה האימהות היא לא נפסקת הרי כשילד נהרג. מתחילה אימהות אחרת אולי.
אין לי מספיק פזם לענות לך על זה.
את הולכת לנחם אימהות?
וואו, אני הולכת וזה... זה היה לי מאוד חזק שבאו אליי, ואני הולכת... יש פה ברחוב מישהו שנהרג לפני 5 ימים.
ממש.
קשה. אבל פתאום יש לך... כתבה לי מישהי שאיבדה את הבן שלה, לא במלחמה, ואמרה לי, רותי, אם למות, אז למות ככה. ואמרתי לה, בינגו. באמת. יש תחושה שאתה בתוך משהו יותר גדול מעצמך. הרבה הרבה יותר גדול. ואני חושבת שזה, יש לזה איזה שהם תובנות גם לרגש וגם לשכל. זה נכון שאמרתי לך בלילה במיטה, זה הילד שלי.
נכון.
אבל אני, כשאני מסתכלת עליו כהרוג מלכות, אז נזכרתי בדיוק שם, התחלתי להגיד לך על התפילה, שצביקה אמר מי באש ומי במים, ורב גדול אמר לו, לא כולל הרוגי מלכות, ולא כולל החיילים הקדושים, שהם קידשו את ה... חיים שלהם על הדבר הזה. זה לא עונש, זה לא, אין כאן, קדוש ברוך הוא לא מפנקס, מפרד פנקסים. הם לא קשורים לזה. אז את מרגישה שזה משהו יותר גדול מרק הילד שלי.
שוב אנחנו בהפסקת פרסומות. מרגישה בנוח לשאול אותך אחרי ה... כל מיני שאלות שהולכות איתי מאז השבעה פה. שיש אפשרות לשאול באופן גלוי אימא של ילד שנהרג בעזה, אז זה נעים. יאללה, כדליבה. פרסומות ואנחנו חוזרות. כדליבה, אנחנו בחלק האחרון של השעה השנייה. אני אמרו אותי גרין גליק. גרין אני מבינה, גליק.
שמחה.
נכון. זה לא גליק, זה כן גליק. בבית של צביקה ורותי, חברים אהובים, יש לך הרבה שגבר מתפלל זה חזק בעיניי, ואת לעולם תהיי זאת שתהיה מדוברת על תפילה של אבא בבית שלנו. הוא אפילו אמר לי, למה לא התפללתי על שאולי, אבל לא ידעתי. זה מתוק.
כן.
אני רוצה לשאול אותך על 7 באוקטובר, אבל יש לי שאלה על הקרחת של שאולי. מה?
אומרים שזה תורשתי, אבא שלי גם היה ככה, וגם אבא של צביקה, והוא קיבל את זה בגיל מאוד צעיר.
אבל זה נורא באופנה, כאילו.
אבל תקשיבי, מה שהוא עף על זה... והוא הבין, if you can't beat them, join them, כאילו, זה לא הולך להפיל אותי, הוא להפך, הוא היה אוהב להיות מגולח, כי אז הוא אומר, אז אני בטוב שלי, אם יש לי קצת שיער, אז אני פגיע, כאילו, אני נראה כזה...
הפוך משימשון, שימשון.
הוא אמר לי, אני אף על הקרחת שלי. זה קצת שאולי, הוא לקח דברים ופשוט הפך אותם, שתדעי לך שזה בדיוק הדוגמה לאיך אנחנו יכולים לספר סיפור לעצמנו. בחור בן 22 כבר, היה עם קרחת, וקרחת, ואז הוא כזה, אין, הוא גילח את כל מה שנשאר, והוא יכל גם להיות נורא מבואס מזה.
נכון.
הוא רואה איזה פלא, לא כל כך פלא, הוא סיפר לעצמו סיפור שתחזק אותו, והיה לו סבבה עם זה. והוא באמת הצליח שזה לא הזיז לו.
וואי, זה נצנץ אפילו.
לגמרי.
בואי נדבר על השבעה באוקטובר. איפה הייתם פה?
לא, אנחנו היינו בירושלים אצל אחותי. הילדים הגיעו מכל מיני, הם פשוט נאספו תוך כדי השבת, הזעיקו את שמחת תורה, כל אחד היה במקום אחר, ואנחנו היינו עם פלאפונים סגורים, ובאופן מפתיע כולנו, אפילו לא, אף אחד לא שכח לסגור אותו, כך שלא דיברנו איתם עד מוצאי שבת.
רגע, אבל איפה שאולי היה?
שאולי היה עם חברים בצפון, כל אחד מהילדים היה במקום אחר, והם הגיעו הביתה.
לרעננה.
התחילו לגייס, התחילו להגיד לאנשים לבוא, והגיעו לרעננה, ואנחנו לא היינו פה. והוא, פתחנו את הטלפון במוצאי החג, ובירושלים, איכשהו במקום שאנחנו היינו, מישהו אמר ברחוב שיש 35 חטופים, ואמרנו, אוי, נו, הגזמה, ו... באמת, בסביבה שלנו לא יודעת, אני עד היום לא פתור לנו העניין הזה, וכשפתחנו את הפלאפונים, שאולי אמר לנו, איפה אתם? יש מלחמה. והוא נורא כעס עלינו שלא פתחנו את הטלפון, ואחרי שעתיים הוא צלצל ואמר לי, אם אני מתנצל שכעסתי עליכם, אני הייתי בסערת רגשות מאוד גדולה, פשוט היינו צריכים אתכם. רועי יצא לצבא, טל יצא, חתן יצא לצבא, יואב כבר בבוקר בצבא, החתן, זאת אומרת, רק הוא היה לו סיפור עם המילואים, עד שהוא הפך את העולם להתגייס, הוא לא היה אמור, הוא בכלל לא היה אמור להתגייס.
בגלל העיניים?
לא, היה לו איזה סיפור בסוף הצבא, הוא לא היה רשום מילואים, ואז הוא אמר לי, אני מבקש ממך, אל תראי סרטונים. ואז הבנתי שהוא ראה מהבוקר דברים שאחר כך כבר לא ראו, והוא היה פשוט משוגע מזה. והוא הסתובב, הוא עלה על מדים, הוא הסתובב בטירוף עד שגייסו אותו, עד שהוא הצליח להירשם, עד שהוא הצליח למצוא חבר מ"פ, שאני לא יודעת בדיוק את הפרטים המדויקים, אבל שהוא נכנס למילואים, אז הוא אמר לו, תשמע, אני מ"פ, אבל אני צריך קשר מ"פ, קשר מ"פ זה חייל פשוט, ושאולי היה סרן. אמר לו, אני בא. ולמ"פ הזה היה קשר מ"פ, סרן, שעשה לו סנדוויצ'ים, שהרים את המורל של החבר'ה, אבל זה היה בסוף, מה שאני, כשכבר הוא התגייס, אבל מה שאני רוצה להגיד, ששאולי הסתובב מטורף, א', על ההשפלה, והיום אני יותר ויותר מבינה, שהוא ראה דברים שהוא לא סיפר לי עליהם, ושאולי, היום אני יותר ויותר מבינה,
מה קרה
מה
שם?
מה קרה שם, אבל...
והוא ראה כנראה וידע.
אני לא יודעת, אני חושבת שהוא ידע, יש הרבה דברים שאני מחיקו מהר מאוד מהרשתות, אבל הוא בעיקר אמר, לא יכול להיות שככה עם ישראל מבוזה, והוא פשוט הלך, כמו כל החיילים, כל החיילים, הם קדושים, הם גיבורים קדושים, הם גיבורי ישראל.
נכון. תת כשהזכרת שוב את השיר שלו, אני בזכותו על צחקי, עליי צחקי לא אכפת לי. יש לי איזה משהו ששמעתי על הטלפים בכלל, אגב חיה, היא נראית מגילה כזאת
ממש.
וזה, אבל היא ממש לא.
חכמה מאוד.
עוד חכמה, mm-hmm. היא עושה המון חסד, והיא לא פוגעת בחבריה, mm-hmm. ו... as bad as it gets, כאילו, את יודעת, היא חיה מאוד חכמה, ולומדים ממנה המון דברים, למודרניזציה ממה שהשם ברא בה, והסתכלתי עלייך ועל צביקה כשהוא שר שם. מה היה לך שם? את יכולה לשחזר שנייה?
אני הייתי גאה בו.
ראו.
ובאותה נשימה אמרתי לעצמי, אתה לא נותן את הכל.
בלב, כאילו.
בלב. אתה יודע כשאתה 100 שמה, או שיש דברים אחרים שמטרידים אותך, והם ראו שהיה בו משהו עצור, הוא לא נתן את כל כולו, ועדיין, ברוך השם, מה שנתן, נתן הרבה ויצא הרבה, אבל הייתי גאה בו בטירוף.
ראיתי.
והסתכלתי ואמרתי, יאללה.
שוב הפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרות לפינאלי. אני יודעת מה אני רוצה לשאול אותך. קדליבה, רותי גרינגליט. אמא של שאולי, אני, עולה לי פלש, אנחנו צריכות להיפרד, אוף. את קשה בפרדות? כן, אמרת קודם, עם ההוגה ועם ה... לא עושה סיפור מהם, זה...
לא עושה סיפור.
זה כי...
לא,
אני,
לא.
אני, 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 יש לי קושי בפרדות, אני יודעת למה, פשוט לא עושה אותם.
אני בסדר בפרדות.
אני יודעת מה אני רוצה לשאול אותך, אז כבר אני מחזיקה את זה מלפני הפרסומות. אני זוכרת אותי יושבת בקהל במופע שלך לפני המון שנים, לא יודעת, אין לי כרטיס זיכרון של שנים, שבו את מספרת על, על ההתמודדות של הסרטן, עם מערכת הגברה שצביקה קנה לך.
את ידעת את הסיפור מבפנים.
אחר כך הוא קנה לך יותר משודרגת, אני זוכרת. אבל אם אני עכשיו שמה אותך במופע, בסדר? כדי לספר על, על המבצע הזה של החיים. יהיו הבנות נשיות אחרות, גבוהות יותר. כי יש בנו רצון זך ונכון ואלוקי בעיניי. להגיד דברים שאנחנו יודעים שעוזרים החוצה. כאילו כשאת הופעת שם, התחלנו את זה עם הגבות. לא יודעת כמה שנים, כמה שנים זה? 20, מה אמרת?
20.
20 שנה, זאת אומרת, 20 שנה, קחי, אני מודה על גבות, ואני לא יחידה, כאילו, אז נתת משהו שם, כן? וזאת נתינה הכי איכותית שיש. נתינה בעצה. אז מה, אולי זה מוקדם לשאול, אבל זה גם בסדר להגיד. כאילו, אם אתה עמדי עכשיו על במה, מה את רוצה לתת לעולם? כאימא של חייל שנהרג.
וואי, זה ממש מוקדם לי להגיד. אני לא חושבת שעדיין... אני אגיד לך את האמת, אני לא חושבת שאני קיבלתי, עיכלתי את העניין. אני אגיד באופן כללי, לא על שאולי, זה קשה לי מדי לחשוב על זה אפילו. כי אם אני, זה כמו שאני לא רוצה את השלושים בלב שלי, זה יהיה. אבל הסופיות הזאת הורגת אותי.
היהודים האלה שאנחנו, הם באמת עם השבעה והשלושים והשנה.
גאונות. גאונות.
נכון, אתה מרגיש.
זה, אף פסיכולוג, ואני באה מהתחום הזה, לא היה יודע לתת לך את השבעה, את השלושים, את השנה.
אף שיטה לא הייתה ממציאת הגאונות הזאת.
לא. לא, ואת יודעת שלהורים יש גם, אני באבל, אני לא שומעת מוזיקה, לא, אבל, אז פעם שאלו, למה הילדים, למה על ילדים רק 30, זה נראה, אז, אז מישהו אמר, כי הורים לא צריכים שיזכירו להם, זה לכל החיים.
וואי.
האבל. ודווקא על זה אני רוצה להאמין. עכשיו אני אומרת תקווה, אני לא מרגישה את זה בלב. אני שולחת את לחמי, כאילו אני מתפללת על זה. אני אומרת, אני אזמין את השפע אליי.
זה בעקבות שאני, אנחנו מדברות על, על מה אני רוצה לתת.
כן, אז okay. אני, אז קשה לי מדי עוד לחשוב במונחים של להופיע על במה, כי עשיתי את זה 15 שנה על הסרטן, וגם במריחוק, כמה שנים אחרי. אני רוצה להתפלל על זה, שהאבל הזה יהיה, אבל בתוך החיים, ואמר הרב איתן אייזמן ששחל את בנו לפני 21 שנה ועכשיו את שני נכדיו בשביל אוקטובר, אמר לנו דבר שהולך איתי מהרגע שהוא אמר את זה. הוא אמר, שכול זאת נכות, אבל אתה קובע את האחוזים שלה.
יו.
ואז הסתכלתי על צביקה ואמרתי לו, איזה אחוזים יהיו? אז הוא אומר לי, אחוזים שלא נצטרך קצבה.
וואי, צביקה.
ואני מתפללת על זה. שנצליח לדרג אותנו הכי נמוך שאפשר באחוזים. לא כי לא אכפת לנו משאולי, ולא כי אנחנו לא אוהבים אותו. אלא כי בחרת בחיים זה אופציה. זה, אנשים אומרים לי, לא הייתה לי ברירה. תמיד יש לנו ברירה. בכל מצב יש לנו ברירה. אנחנו רק צריכים לזכור שאנחנו יכולים לבחור, וצריך עכשיו, אני אומרת לך מה אני רוצה לבחור. בסדר? אני לא מבטיחה שאני אצליח, אבל אני מתפללת על זה. שאני אצליח לבחור, לדרג את עצמי עם אחוזי נכות נמוכים. בכלל, קשה לי אפילו לדבר על נכות. אני לא מחוברת לזה גם, אבל ברור שזה משפיע, וברור שזה ילווה אותנו, וברור שאנחנו לא צריכים את השלושים, כי זה כל הזמן איתנו. אבל אני מתפללת לקדוש ברוך הוא שייתן לנו את הכוחות לעוד חוסן.
את מייצרת פה, כאילו, וואו, את מייצרת פה זן של הלך מחשבה בתפילה. תקשיבי שנייה לך. את בעצם אומרת, זה משודרג, כאילו הקדוש ברוך הוא. לכל אדם, בוודאי לאדם שאיבד ילד, את מייצרת פה בקשה רוחנית מהשם, שלח לי כוח. כזה, זה
לא בקשה, אפרת, זה תביעה.
תביעה.
זה אני לא מבקשת. אני תובעת כוח. אתה עשית את הבלגן, תסדר אותו.
זה עשה לפקוט עכשיו.
כן.
סומכת עליו?
אני כל כך סומכת עליו, שאת ההספד שלי התחלתי בשיר, למי שאינו מאמין, למי שאין אמונה, קשה לחיות השנה.
רותי גרינגליק, את נותנת אמונה בכל העם שלנו, ושיהיו הדברים האלה העמוקים, האימאיים, ההוריים, הפנימה החוצה, לעילוי נשמתו של ילד שכנראה מתגעגע לאמא. שאול בן רות, ככה פשוט, יצא לי חרוס. תודה לך. תודה בשם כולנו.
תודה לך.
השבתות הגדולות והקטנות. יא, אז לקראת סוף התוכנית אנחנו יחד עם הטור מקטיפה. איך אני אוהבת שבתות גדולות, כשכל הנכדים באים וכל הבנים מהישיבות והקלות עם קופסאות של פאות ושקיות. איך אני אוהבת שבתות גדולות, שכבר משלישי בעלי מתחיל עם דיבורים ראשונים על איזה בשר הוא יוציא לי לבשל מהמקפיא, ואיך הוא יצא לצד פטריות שכולם כל כך אוהבים, והן כל כך מתכווצות בבישולים, שצריך מהן כל כך הרבה סלסלות. לכן אני אוהבת שבתות גדולות, שאני מתכננת בהן את צבע המפיות, את התמל הפרחים, סופרת את מספר הכיסאות כשעוד אורחים באים, בנוסף לכולנו, הרבה אנשים. איך אני אוהבת שבתות גדולות, שאני משבצת בהן מראש, מי ישן איפה, על איזה ילד ליפול שייתן את החדר שלו הפעם, ואיך אני אגוון איזה סלט שכולם יגידו לי עליו, אמא, טעים דווקא, מאיפה הבאת את הרעיון הזה לשים פלפלים חתוכים קטנטן קטנטן בתוך החצילים? חדש, אה? מהרבנית חגית שירה, אגב. איך אני אוהבת שבתות גדולות, שיש מלא כלים לשטוף, ואני בשקט מחביאה קערות וסירים שאין לי חשק עכשיו לטפל בהם, מחביאה בתא הריק של התנור הבשרי, העיקר שבסך הכל ייראה נקי. איך אני אוהבת שבתות גדולות, שאני מפטפטת בבוקר השכם בהן עם אריאל ושירלי, מסבירה לכם על הצמחים שלי ועל לאן טיפסו הקנוקנות במסלולן, לאן הן רצו לצמוח ולאן אני החלטתי לנתב אותן. איך אני רואה לפנים שלכם שמעניין לכם איתי? איך אני אוהבת שבתות גדולות כשהן נגמרות וכולכם הולכים ונהיה שקט של אחרי הסערה, ואני מתיישבת חרש על הספה אחרי שקילחתם פה כבר גם את הילדים ואמרתם כל כך יפה תודה רבה, אהובים. איך אני אוהבת שבתות קטנות. שרק הילדים הלא נשואים נמצאים כאן והם מסתכלים עליי ואני עליהם, ואני חושבת את איך הקוטן הזה עדיין גדול יותר בחמותו מהמשפחה הגרעינית שהייתה לי כל החיים. אמא, אבא, ילד וילדה. איך אני אוהבת שבתות קטנות, שהשבוע לפני שהן באות נראה ארוך יותר, שיש מלא זמן לעבוד ולחשוב ולעשות, כי כאילו כמה שימת לב כבר דורש סיר צ'ונט פצפון. איך אני מרגישה שאני מדברת כעת דיבורי ניגון של אקורדיון שנפתח, שנסגר, והאצבעות בינתיים מקישות על הכפתורים הקטנים שאף פעם לא הבנתי כמה הם משפיעים, אבל הם כן. משבתות גדולות לשבתות קטנות. חזור באקורדיון לשבתות גדולות. אני מזמזמת לי כעת את הניגון הידוע של רגע עם דודלי על הילדה ההיא ואחותה הקטנה, שהקול המתוק שלהם דיבר את הדילמה של שתי האחיות. כמה טוב להיות גדולה, להיות גדולה, להיות גדולה. ואחר כך הגיע התור של האחות הקטנה שאמרה, כמה טוב להיות קטנה, להיות קטנה, להיות קטנה. כי אחים לפעמים עושים לעצמם את זה במחשבות. שאח בכור מדמיין איך האישיות שלו הייתה מתפתחת אם הוא היה הקטן במשפחה. מעניין אם גם שבתות עושות את זה לעצמן. שבת גדולה ששואלת את עצמה מה היה קורה לה אם היא הייתה שבת קטנה. איך אני אוהבת שבתות קטנות, לא מחייבות, כאלה שאיזה מפיות שנשארו לך משבתות גדולות את שמה ועורכת. שולחן כזה שהוא יפה מצידו, אבל לא צועק הנני. שקט יותר. ענב. איך אני אוהבת שבתות קטנות שספר טוב מלווה אותי כבר מהערב. תחושת רוגע של מלאכי השרת, מדי פעם תזכורת של כאן ועכשיו, תהני מהדממה. איך אני אוהבת שבתות קטנות שאף סיר אני בהן לא מחביאה. הכל נשאר בכיור ומסמן לי את האקורדיון בסגירתו. איך אני אוהבת שבתות קטנות שבבוקר שישי שלפניהן אני כותבת, אני חושבת, אני שותה עוד קפה אחד ליתר ביטחון. איך אני אוהבת שבתות קטנות שנשאר מהן עודפים של חלות מאפי בית. איך אני אוהבת את השבתות הקטנות שבהן בעלי זורק לי בזהירות, אולי לא תעשי חלות? שברור לי שזו אמירה שבאה מטוב לב ורחמי לישה, אבל זו עוד הזדמנות להסביר לו מה זאת אישה וכמה חשובה לי הפרשת חלה גם כשהשבת קטנה. אני אוהבת שבתות קטנות, לחשוב בהן על השבתות הבאות, הגדולות. איך אני אוהבת שבתות? אום כדליבה, פסח בגד, יעלי היא איבר, כאן אפרת ברזל. רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם. רוצו לחבק את ההורים שלהם. רוצו לחבק את ההורים שלכם. להתראות.
חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, משיט את שרביטו לכל עם, פושט ידו, אי לא מעלים מעל צון מריתו, גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו. תוכו רצוף אהבה, רצוף אהבה, ביתו צפוף לרווחה, צפוף לרווחה, ממציא לנו מחילה, לא רק בשעת הנעילה, לך דומיה תהילה. דב רב לו, ואין ראשית לראשיתו, גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחור לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום אמור תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לחד ומיד תהילה עתידו לתת פר תחת אפר שמן ססון תחת אבן מתת אילה תחת רוח כאן